ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמטה. דיבור מתחיל מהמשנה על החררה משלם נזק שלם ועל הגדיש משלם חצי נזק. רק להזכיר לעצמנו, מדובר בכלב שנטל את החררה ודבוק לו כתו כיכר היה גחלת, הוא אכל את החררה ונשרף גדיש, והמשנה אומרת שעל הגדיש משלם חצי נזק. מן חייב, ורש"י מפרש מי חייב לשלם על הגדיש חצי נזק. תשובה, בעל כלב. שאלה, ולחייב נמי בעל גחלת, הרי הגדיש נשרף עקב הגחלת הבוער שהיה דבוק לכיכר. הגמרא אומרת, למה אנחנו לא מחייבים בעל הגחלת? בששימר גחלתו. שאלה, היא כששימר גחלתו, מהי באי כלב הטעם? אז איך הכלב הגיע לגחלת שמורה? תשובה, בשחתר. הכלב פשוט חפר מתחת למקום, לגדר ששם היה הגחלת, וכך הוא הגיע אליו. רש"י כותב, בששימר גחלתו, שנעל דלתות ביתו יפה ואונס הוא. וגבי בעל הגחלת אי אפשר לחייב אותו, הוא עשה את כל מה שביכולתו לשמוע על הגחלת. אמר רב מרי ברי דרב קנה, זאת אומרת, מכאן ניתן להסיק, סתם דלתות חתורות הן אצל כלב. מזה שבעל הכלב ישלם נזק שלם על החררה. ואנחנו לא אומרים שקרה משהו כאן משונה. אם היה התהליך פה משונה, אז היינו מחייבים חצי נזק, כמו קרן שהוא משונה. וכך כותב רש"י, זאת אומרת, מדחייב לבעל הכלב אחרה נזק שלם, על מלאב שינוי הוא זה שחתר את הדלת. שואלת הגמרא, דאכלה איכה, איפה הכלב אכל את החררה? וכאן אנחנו הבלטנו עם פס כפול שלבים לברר את השאלה הזאת. אי למה דאכלה בגדיש דאלמה? הבאינן הוא ביער בשדה אחר ולקה. כדי לחייב על החררה נזק שלם, זה אומר שזה נזק שן, ושן לא חייב אם לא בחצר הניזק. ולכן אם הכלב אכל את זה באיזושהי גדיש סתם, זה לא היה מחייב, כי הפסוק אומר ביער בשדה אחר, תהיינו חצרו של הניזק. וכך אומר רש"י, בגדיש דעלמה המים משלם, היי חררה שן הוא, ובעינן שדה אחר דניזק ולקה. אז הגמרא עונה, לא צריכה דאכלה בגדיש דבעל חררה. הרי בעל הכלב משלם חצי, משלם נזק שלם על מה? על אכילת החררה. אז זה היה צריך להיות במקום שבבעלות בבעלות בעל החררה. אז זה מה שהגמרא עונה, שהוא אכלה את זה בגדיש של בעל החררה. הגמרא שואלת, או בוא נגיד כך, הגמרא קובעת כפשוט, מכאן יש להגיע למסקנה, דפי פרה, פרה כאן זה כלב, אבל הפה של הפרה מזיקה ואוכלת, ואוכלת בחצר הניזק. הפה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כחצר הניזק דמי. זה נחשב חצר הניזק, תהי כחצר המזיק. אם היינו מסתכלים על פה של הבעל חי כחצר המזיק, אני קורא עוד פעם, דאי כחצר המזיק דמי, למה לי, בעל הפרה היה יכול להגיד לבעל הפירות שנאכלו, למה לי, מי באי רפתח, רפתח זה הכיכר, בפומה דקלבאי, מה עושה הכיכר שלך בפה של הכלב שלי. ומאחר שבעל הכלב לא יכול להיפטר מהתביעה בטענה שהאכילה התרחשה ברשותו, רשותו של המזיק, אז ניתן, כמו שנאמר, לפשוט שפי פרה כחצר הניזק דמי. אנחנו רק נגיד במאמר מוסגר, חצר המזיק הוא פטור בעל הפרה, קורה כשנגיד אדם הכניס פירותיו לביתו, לחצרו ממש של בעל הפרה, הוא נקרא המזיק. אז בעל הפירות שהכניס את פירותיו לרשותו של המזיק לא יכול לטעון אחר כך תשלם לי על הפירות, כי בעל הפרה אומר פירותיך בחצרי, מה עושים כאן? אבל במקרה הזה לא אומרים שהפה של הבעל חי הוא חצר בפני עצמו, אלא כמו שראינו כאן, אם הבעל חי, הכלב אכל את הכיכר ברשותו של בעל הכיכר, זה נקרא חצר הניזק. וכאן יש הזדמנות להדגיש משהו שקשור למבנה הסוגיה. מכאן עד נגיד יותר מאמצע עמוד, הגמרא נכנסת לרקע למה שעכשיו אנחנו פשטנו כמסקנה. אז מבחינת מבנה הגמרא, הצגנו קודם המסקנה שפי פרה כחצר הניזק דמי, ואתם רואים המשך הגמרא, דאיבאיה להו, זה נשאל פעם, פי פרה כחצר הניזק דמי או כחצר המזיק דמי. וכך גם כתבנו בשוליים אצל אותו עיגול בפס בתוכו, כך ונקרא ביחד. כאן הגמרא הגיע למסקנה דפי פרה כחצר הניזק. המשך הגמרא כאן, דאיבאיה להו, פי פרה כחצר הניזק דמי או כחצר המזיק דמי, קדם למסקנה הזו, ומגיעים למסקנה מדין שקראנו כבר, כלב שנטל חררה. וכל מה שאנחנו אומרים אפשר לראות אם מעיינים היטב ברש"י, וכמובן סוף דיבור המתחיל לא אמרינן. אז הרש"י הזה מופיע באמצע עמוד לא אמרינן, ובסוף הרש"י הזה נאמר עד דפשיטנה לה מכלב שנטל חררה, דהיינו מה שלמדנו לפני כן. אז לפני כן למדנו את המקרה שהביאה את הגמרא למסקנה הזאת. עכשיו כפי שאמרנו, אנחנו ממשיכים בגמרא, אבל כל זה עד יותר מאמצע עמוד הוא בגדר רקע. דיבאי אלוהו, פי פרה כחצר הניזק דמי או כחצר המזיק דמי. ויש כאן קטע בסוגריים, אחרי הסוגריים אתם רואים משולש, בשוליים כתבנו אצל הכוכבית סוגריים לשם דילוג, הבסיס לגישה זו, לגישה שלנו, תמצא ברש"י דיבור המתחיל ואי אמרת. אחרי הסוגריים תשמע הגמרא תנסה לפשוט שאלתנו, היא פי פרה נחשב כחצר הניזק או כחצר המזיק. בתוך הסוגריים הגמרא בוחנת האם יש בכלל צד לומר כחצר המזיק. בשוליים אתם יכולים לראות את כותרת מבנה עם משולש מצויר, וכך כתבנו, ניסיונות לפשוט שאלותינו ולומר כחצר הניזק, גם יש קבקו ואי אמרי כחצר מזיק דמי, זה להציג את האפשרות השנייה, והמשולש הפוך נראה זה דחייה. עכשיו, עם ההקדמה הזאת, אני חושב שנוכל לקרוא את הגמרא באופן ישיר. ואי אמרת כחצר המזיק דמי, כמו שהגמרא הציגה בשאלה, אנחנו אומרים באות ב' או כחצר המזיק, אם נעשה או אם נגיד כך, שן דחייב רחמנה היכי, או דחייב רחמנה היכי משכחת לה. אז איפה אף פעם יהיה תשלום על הנזק שנקרא שן? כי לכאורה תמיד בעל הפרה, הבעלים של אותו בעל חי שאכל, הוא יטען כמו שראינו מקודם, מה הבעי רפתח בפום הדקרבי, אמר רב מרי ברי ורב קנה, כגון שנתחככה בכותל להנתה ומשהו אחר, ותנפה פירות להנתה. המושג של שן בא ממש לידי ביטוי כאן, שכמו שאנחנו אמרנו במהלך הגמרא מההתחלה, שלא נפרש את האבות הנזיקים באופן מילולי, אלא לחתור לתכונות המזיקים כל אחד, והתכונה של שן זה בהמה שגורמת נזק כדי להשיג הנאה. נכון, בדרך כלל זה על ידי אכילת מזון, אבל אם אתה אומר שפי פרה הוא כחצר מזיק, אז אנחנו לא יכולים להגיד ששן שמחייב את התורה הוא על אכילה דרך הפה. אז מה כן? אז אמרנו פה שתי דוגמאות שלו, שהמכנה המשותף הוא שהבעל חי נהנה, אבל לא דרך הפה. אומר רש"י בשורה שלישית מלמעלה, נתחככה בכותל תולדה דשן אי, אבל שן ממש לא. דאמר לי בעל השור שהוא המזיק, תמיד יכול להגיד פי פרתי רשותי אי, ולכן אני לא חייב לשלם לך על נזק שנגרם דרך אכילת הפר שלי. ממשיך רש"י, ותנפה הפירות על ידי יוגול, כאין שעושים סוסים וחמורים, ובלז, הבלז המשמעות שלו זה להתגלגל. אז אם רואים בהמה שמתגלגלת על פירות, וכמובן היא מורחת אותם והורסת אותם, בעל הפירות יהיה חייב משום שם, כי הבהמה נהנית מזה. הגמרא ממשיכה, מה כפלה מוזותרה? אם אתה רוצה להגיד שזה, אלו הם דוגמאות של שן, והבאינה כאשר יבער הגלל עד תומו ולקה. הגמרא, וכבר ראינו את זה בתחילת המסכת, לומדים שהפסוק שאומרת שיש חיוב וביער בשדה אחר, מה זה וביער? כאשר יבער הגלל עד תומו, זה פסוק אחר. הפסוק הזה מסביר לנו מה זה בחומש וביער בשדה אחר, ומה המשמעות שיבער הגלל עד תומו? זה כפי שראינו ליאל בתחילת המסכת, שזה רק על ידי שן. זה המשמעות של המילים, בלי לתרגם אותם באופן מילולי, אבל כך קבענו בדוות. ואם אתה אומר תנפה פירות לענתה או נדחקה בכותל, אין לך קיום של כאשר יבער הגלל עד תומו. הגמרא עונה, יש. רבינה אמר דשף צלמי, כשהוא נתחכך בכותל הוא שפשף צורות שהיו בולטות בכותל, ובכך היא הזיקה את הכותל, שמתאים למה שקיים במשמעות הפסוק, כאשר יבער הגלל עד תומו. כך אומר רש"י, דשב צמי כשניחה בכותל, מחקה צורה שעליו דעיקה תומו. ועוד הסבר, רב אשי אמר בעניין הפירות, תנפה פירות לנתה, הוא אומר דפסאי פסוי, רש"י אומר דפסאי פסוי, כשנתגלגלה על הפירות, תחוותן בטית, ואי אפשר ללקטן. ובכך קוים המשמעות של יבער הגלל עד תומו. אז השאלה נשאלה, פי פרה, האם זה כחצר הנזק או כחצר המזיק? תשמע, אנחנו מנסים כאן להביא ראיה שזה כחצר הנזק. מצטטים פה מה שנראה גם בהמשך הפרק, שיסה בו את הכלב, שיסה בו את הנחש, פטור. מן פטור, פטור משסה, כי סך הכל הוא לא עשה שום דבר בפועל, הוא רק גרם לכך שהכלב ינשוך מישהו או שהנחש יעשה כן, אבל הוא עצמו לא עשה פעולה. זה נקרא גרמה. גרמה בנזיקין פטור. אז אוקיי, אז הפטור זה על המשסה, וחייב בעל כלב. והיא אמרת כחצר המזיק דמי, שפה הכלב הוא כחצר המזיק, למה שבעל הכלב לא יגיד מי בא ידך בפומי דקלבי, מה עשה יד שלך בפה של הכלב שלי? ומאחר שדייקנו שבעל הכלב הוא כן חייב, הוא לא יכול לטעון כך, כי פי כלב או פי פרה כחצר הנזק. הגמרא דוחה. אימה, ותשימו לב, כתבנו פה מספר 1, אז יש גם מספר 2 בהמשך. אז אימה פטור, לא כמו שדייקנו פטור משסה וחייב בעל הכלב, לא. פטור אף משסה. בנוסף לפטור בעל הכלב, למה? כי פי פרה כחצר המזיק, או פי הכלב כחצר המזיק. והיא בית אימה, נשאיר את הדיוק וחייב בעל הכלב. אפילו אם תאמר דפי הכלב נחשב כחצר המזיק, דלא, אז מה קרה פה שהוא יהיה פטור? דכאן החיוב על הכלב משום דלא הכניס הניזק ידו לתוך פיו, כי מה? דאפקי לניבי וסרטי, זה מה שהגמרא אומרת עכשיו, דאפקי לניבי וסרטי, הוא הוציא את השיניו של הכלב החוצה, ואז וסרט את הניזק. ובכך אין כאן עניין בכלל של תוך הפה. הנזק היה מחוץ לפה, השיניים שבלטו החוצה. אז לפי האיבא את אימא אפשר להסיק שפי פרה כחצר המזיק, ובכל זאת בעל הכלב יהיה חייב. תא שמע, השיך בו את הנחש. רבי יהודה מחייב, אנחנו מדברים על חיוב מיטה, וחכמים פותרים. ברש"י, השיך בו את הנחש, נטל את הנחש בידו והגיע פיו ליד חברו עד שנכנסה לתוכו ונשכו ומת. רבי יהודה מחייב על אותו שהשיך מיטה, חייב מיטת בית דין על זה שהניזק הוא מת, וחכמים פותרים. ואמר רב אחא בר יעקב, כשתמצא לומר לדברי רבי יהודה, שמעיינים בשיטת רבי יהודה ש חייב בעל הנחש מיטת ביתין, ערס נחש בין שיניו הוא עומד. הערס הוא בקצה של השיניים, הנחש עצמו לא צריך להפעיל איזושהי כוח שלו כדי שהערס יצא נגיד מעומק גופו של הנחש. הערס כבר עומד בקצה של שיניו, לפיכך מקיש בסייף הוא חייב מיטת בית דין, ונחש פתו לא סוקלים את הנחש. ורשי כותב בין שיניו עומד ובלא כוונת הנחש יצא הערס. וממשיכים בגמרא לדברי חכמים שהבעל הנחש פטור, ערס נחש מעצמו מקי, הערס לא נמצא בקצה שינה אלא בתוך גופו, והנחש צריך לעשות פעולה מכוונת כדי שהערס יצא נגיד מעומק גופו. ולכן, לפי כך, נחש בסקילה, כמו שור הנשכל, סוקלים בעל חי שהמית אדם, ומקיש פטור. ואי אמרת, פי פרה כחצר המזיק דמי, למה שהנחש יהיה בסקילה? לימלא, שבעל הנחש יגיד מהי באי ידך בפומה דחיווי, מה עושה היד שלך בתוך הפה של הנחש שלי. ובכל זאת מה אנחנו רואים? שלפי החכמים סוקלים את הנחש. הגמרא דוחה, אין להסיק מכך שסוקלים את הנחש שפי פרה או פי הנחש כחצר הנזק. לעולם אני אגיד שזה כחצר המזיק. אבל מה לעניין קטלה לא אמרינן, לגבי הריגת הנחש לא אומרים מה עושה ידך בתוך פה הנחש שלי. רשי אומר לעניין קטלה הריגת נחש לא אמרינן, מה היא באה ידך וכו'. ואפילו כחצר המזיק דמיה אינו פטור אלא נהרג הנחש נסכל. אבל עניין נזיקין, אמרינן מהי בית ברשותי, אפשר אולי לטעון שהמזיק יטעון, מה עושה היד שלך, לא, או עניין נזיקין כמו אכילת הרפתה, הכיכר ידי הכלב, מה עושה הכיכר שלך בפה של כלבי. ורשי ממשיך, כנתנן בפרק כמה חוץ מתי חייב חוץ מרשות המיוחדת למזיק ומבי אלן. ואז מתעורר השאלה שפתחנו פה, פי פרה אי כחצר המזיק דמי או לא, עד דפשיט נלה מכלב שנטל חררה, כמו שאנחנו הרחבנו דיבור מוקדם יותר. המסקנה לשאלה הזאת מגיע לה מהסוגיה שלנו, כלב שנטל חררה, כמו שראינו בראש העמוד. אבל כאן אנחנו עצרנו בנקודה הזאת שלעניין קטלה לא אמרינה, לא נותנים פתחון פה לבעל כאן הנחש לטעון מה עושה ידך בתוך הפה של הנחש שלי, כי צריכים בכל מקרה לסקול את הנחש שגרם למיטת בן אדם. ומנה התאמה, ומניין לנו את האמירה הזאת שלגבי קטלה ההתייחסות שלנו הוא שונה? תתניה, וכאן התשובה היא תשובה ארוכה על השאלה הזאת. תתניה, הנכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות ונלקחו שורו של בעל הבית ומת, השור והבן אדם שנכנס שלא ברשות מת, השור בסקילה ובעלים פטורים מן הכופר. כופר זה תשלום ששולם כשבעל חי הורג בן אדם. שוב פעם, זה תשלום שנקרא כופר. התשלום הוא כפי ערך הבן אדם שמת, שנהרג. בעלים, ממשיך לומר, בעלים פטורים מן הכופר, מה איתם? למה בעל הבית פטור מלשם כופר? תאמר לי, בעל הבית יכול לטעון, הנה אתה נכנסת אליי שלא ברשות, ברשותי מהי בית? מה אתה עושה בחצר שלי, ברשות שלי? אתה הבאת את זה על עצמך, אני לא אשלם. אז כמו שהבעלים פטורים מן הכופר, שורו נמי למלא, גם לגבי השור, שכאן אמרנו שהשור בסקילה, למה שבעל השור לא יכול להגיד מי בית ברשותי, אלא לעניין קטלה לא אמרינן. ואני יודע שאמרנו את זה כבר הרבה פעמים, אבל כאן המקום לציין שלגבי נזיקין פי פרה כחצר הניזק. ואיך אנחנו יודעים את זה? כפי שסיקה גמליאל מכלב שנטל חרה, וכל זה אמרנו אפשר לראות ברש"י, דיבור מתחיל לא אמרינה, כמו שהדגשנו מקודם. ממשיך הגמרא, הנאו איזי דבית תרבות. בית תרבות זה שם משפחה, דאבו מפסידי לרב יוסף. הם היו גורמים הפסידים לרב יוסף. אמר לאביי, רב יוסף פנה לתלמידו נאמנו אביי, זיל אימה להוא למראיו, תגיד לבעלים של אותם עיזים דליץ נעינו, שיצניע אותם, שיפסיקו לגרום לי הפסדים. אמר לי אביי, משיב לבקשה הזאת, אמי איזה, למה שאני אלך? דאי אזילנה, אם אני אלך אמרי לי, הם יגידו לי לגדור מור גדרה בערי, שאתה, שרב יוסף, שאתה תבנה גדר באדמה, בשטח שלו, כדי שהם לא ייכנסו. תוספות מביא רובד נוסף למעשה הזה, נלמד ביחד. יחלי למימר לגדור מורו גדרה בערי. היה נשמת אביי. אביי ניסה להתחמק, דלא, שלא היה חפץ ללך לשם. הוא לא רצה להגיע לאותם בעלי העיזים ולהגיד את בקשת רב יוסף. דהתנן, למדנו לעיל, אכלה מתוך החנות, משלמת וכו'. הבעל הפרה שאכלה מתוך חנות של מישהו, הבעל הפרה משלמת. ולא אמרינן היה לו לנעול חנותו. וכן, מה גם ראינו בעבר, אכלה מצידי הרחבה, ולעיל נמי לא פריך דליפטר בעל הכלב מן החררה, ואף אלפיס פסק כרב יוסף, ולתי לדאביי תדחויי בעלמה הוא. זה, לא, זה סתם דיחוי, זה לא תשובה מוחצת. אז אנחנו חוזרים לגמרא, שאלה, ואי גדר שן דחייב רחמנה איכי משכחת לה. אם כמו שאביי אמר שיש טענה שהיה על בעל הפירות להתגונן מפני המזיקים, מפני העיזים, אז אם כזה דבר קיים שעליו לגדור, מתי נמצא בכלל חיוב על שן? זה שן דחייב דחייב רחמנה איך היא משכחה לה, כי תמיד יהיה טענה על הניזק לשמור, להתגונן, ובכך אם יש טענה על הניזק בצורה כזאת, המזיק לא יהיה חייב. אז מתי נמצא שן שעליו חייב לשלם? תשובה אחת, וזה מה שגם למדנו מוקדם יותר, כשחתרה. אם הבעל חי הגיע לפירות על ידי חתירה, הרי בעל הבית, בעל הפירות, עשה את כל מה שהיה מוטל עליו לעשות, ובכל זאת אם הבעל חי המזיק חתר מתחת לגדר, אז זה יחייב בעל הבעל חי לשלם משום שן. אינמי דנפל גודה בלליה. נכון, בעל הפירות הוא עשה כל התבקש. אבל מה לעשות? הגדר נפל בשעות הלילה, והוא לא ידע מזה, והפרה המזיקה נכנס לאותו שטח ואכל, אז שישלם. מאחריז רב יוסף ואיתמר רבא, גרסה אחרת, רבא שהכריז, דסלקין לעילה ודנחתין לתחתה. כל הנושאים, אלו שעולים לארץ ישראל, ואלו שיורדים מארץ ישראל לבבל, הני עיזי דשוקה, דמפסדי, עיזים שמיועדים ליום השוק, איזי דשוקה אומר רשי דקצבי שאומרים לשחיטה ולמכור את הבשר דקיימי לשחיטה אלא דמשלו עד יום הדשוקה רק משאירים אותו ליום השוק זה יום שיקבלו עליו תשלום הוגן נאה כי יש ביקוש רב ביום השוק אז אותם עיזים שנשמרים עד יום השוק אבל מה לעשות עד אז הם גורמים הפסידים מטרינן במראיו תרי ותלת הזמנים מטרים לבעלים לשמור על העיזים שלא יזיקו פעמיים שלוש אי ציידים הם מקשיבים ומשתפים פעולה יפה ואי לא אם הם לא שומרים ונותנים לעיזים שלהם להזיק אנחנו אומרים לבעלי העיזים טיב המסחטה תשב איפה שהקצבים נמצאים המסחטה מקום מעמד הקצבים אלו השוחטים תשב שם וקבל זוזח וכך כסף הכוונה הוא ורשי אומר וקבל זוזח אפילו ביום הדלב דשוקה שחית לו גם אם זה לא יום השוק תשחוט אותם ותמכור אותם היום וזה מין מניעת רווח נקרא לזה הפסד שאחרת הוא יכול היה להמתין ביום השוק לקבל מחיר טוב ומאחר שהם היו ככה מזיקים והבעלים לא שיתפו פעולה לשמוע עליהם אז שישחטו אותם עכשיו לפני יום השוק קבלו מה שתקבלו הועיל ולשחיטה קיימן הגענו למשנה חדשה, איזהו תם ואיזהו מועד. מועד כל שעידו בו שלושה ימים. שהבהמה הזיקה. ותם, מתי אחרי שבהמה נקבעה כמועד, מתי היא יכולה לחזור להגדרת מועד? תם ותם מי שיחזור בו שלושה ימים דברי רבי יהודה מי שיחזור בו כלומר במשך שלושה ימים לא נוגחת רבי מאיר אומר מועד שעידו בו שלושה פעמים אפילו ביום אחד שהיא נגחה שלושה פעמים אפילו ביום אחד ותם כל שיהיו התינוקות ממשמשים פה ואינו נוגח אחרי שהוא נקבע כמועד אם רואים מצב כזה שתינוקות מלטפים את הבעל חי והוא לא נוגח סימן שהוא חזר להיות תם אני חושב שכל אחד מכם יודעים שתם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם גם כשאנחנו אומרים בהמה תמה והיא בכל זאת מזיקה זה נקרא נזק במשונה שינוי אבל אם הוא הופך להיות מועד הנזק הזה הנגיחות נגיד הם כבר נהיו הרגיל רגיל אצל הבהמה הזאת ועל זה הם משלמים נזק שלם מהי תאמה דרבי יהודה? לפי רבי יהודה מועד אולי אפשר להגיד מועדות נקבע על ידי שלושה ימים דהיינו לפי רבי יהודה אם הבהמה נגחה שלוש פעמים ביום אחד, זה לא יהפוך אותו להיות מועד. זה צריך להיות בשלושה ימים נפרדים. למה? מה המקור לומר את זה? אמר אביי, וכאן בתוך שיטה לבידה נראה מחלוקת אביי ורבה. ואנחנו ממשיכים בהתייחסות לפסוק בשמות פרק א' פסוק למד ו', והוספנו בשוליים של הגמות שלנו, השס עוזר, את הפסוק במלואו. וכך כתוב, אני קורא מתוך השוליים, או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. עכשיו הגמרא, אמר אביי, תמול חד, זה יום אחד של נגיחה, מתמול, בפסוק כתוב מתמול, תוספת מם, אז זה מאפשר לנו להוסיף יום אחד, זה תרי, שני ימים של נגיחות, שלשום תלתה. ואז אחרי שלושה ימים של נגיחות, מה כתוב בפסוק? ולא ישמרנו בעליו, הטען לנגיחה רביעית. זה מביא אותנו לנגיחה רביעית, שאז הוא ישלם נזק שלם. רש"י, הטען לנגיחה רביעית, שאם לא שמרו ונגח נגיחה רביעית, משלם מעלייה. נזק שמעלייה, למדנו בעבר, הכוונה ללא קשר לשווי בהמה המזיק, אלא נקרא לזה מתוך הכיס או מתוך חשבון הבנק, הוא ישלם נזק שלם. אבל השלישית, אבל לגבי נגיחה שלישית, פלגה נזקה הוא משלם, הוא עדיין משלם חצי נזק. זה לפי אביי. החוזרים לגמר, רב אמר, תמול מתמול חד. הוא לא רואה תוספת יום על ידי כך שכתוב המילה מתמול עם מם. שלשום, שמופיע בפסוק, תרי. ואז מה קורה? ולא ישמרנו העדנה, ועכשיו מה, לא שמרת והוא עשה נזק? הוא נגח חייו. אומר רש"י, ולא ישמרנו העדנה בנגיחה שלישית, כי לגבי נגיחה ראשונה או נגיחה שנייה, אז זה כתוב מתמול שלשום. אבל לגבי נגיחה שלישית, אומר רש"י, חייב עליה נזק שלם. אז לפי רבה, ואנחנו רואים מן הראוי להדגיש את שיטת רבה לאור מה שנראה בהמשך הגמרא, שתשלום נזק שלם לפי, אני מאוד גם מדגיש, לפי רש"י, אליבא דרבה, הוא בנגיחה שלישית כבר ישלם נזק שלם. יש עריכות בתוספות, בסוף העמוד, ולא ישמרנו בנושא הזה, אבל אנחנו רוצים להדגיש את שיטת רש"י, אליבא דה רבה, שבנגיחה שלישית יהיה תשלום נזק שלם. ממשיך הגמרא, ורבי מאיר, מה איתה מה? למה לפי רבי מאיר, לאור מה שראינו בפסוק, שזה כן עניין של ימים, איך רבי מאיר אומר שאפילו ביום אחד הוא יכול לבוא לידי כך שישלם נזק שלם? תניא, אמר רבי מאיר, אנחנו ממשיכים לדף חף דלי, ריחק נגיחותיו חייו. ריחק הכוונה במשך שלוש ימים, במשך שלושה ימים הוא יכול להגיע לידי מועד. ואם כך בריחק נגיחותיו חייב, כי רייב נגיחותיו לא כל שכן, זה עוד יותר חמור, אז ודאי שהוא יהיה חייב. אמרו לי החכמים שלא מסכימים עם רבי מאיר, אלא רק אם היה הפרש בין נגיחה לנגיחה של יום, כלומר יום אחד, יום שני עוד נגיחה, ולא כולם בתוך יום אחד. הם אומרים יש תקדים לחייב דווקא במה שנקרא ריחק נגיחותיו. מה התקדים? מה ההוכחה? זהבה תוכיח. אישה שרואה דמים. אנחנו כאן מתייחסים לזווה בניגוד לנידה, ומה שאנחנו אומרים עכשיו הוא מה שנקרא מי דאורייטה, לא קשור להלכה למעשה, שלא נטעה ושלא נהיה מתאים אחרים, אלא מי דאורייטה. יש זמנים שאישה שרואה דמים, אם זה במשך שלושה ימים, היא הופכת להיות זווה, נקרא זווה גדולה, והיא מביאה קורבן אחרי שהיא שומרת שבוע של ימים ללא דם, הם שבעה נקיים. והדין הזה של הזווה מוכיח מה שאמרנו מקודם, שדווקא ריחק במביאה לידי חיוב, שריחקה ריאותיה תמיה. אם היא רואה במשך שלושה ימים רצופים דם ביום ראשון, עוד דם ביום שני ועוד ביום שלישי, אז היא הופכת להיות תמיה. קרבה להיות, האם היא תראה שלושה ריאות דם ביום אחד, קצת דם בבוקר, קצת דם בצהריים, קצת דם אחרי הצהריים, היא לא תהיה זווה. זה הכוונה תורה, תורה מלהיות זווה, מלהתחייב להביא קורבן עם כל המשתמע מכך. אז זה הטענת החכמים נגד רבי מאיר. אנחנו נלמד ביחד רש"י שהוא נתן לנו רקע לדינים האלו. אומר רש"י למעלה, ריחקה ריאות, ריאות הדם, שלושה ריאות בשני ימים, תמיה, אם היא ראתה, אני קורא עוד פעם, שלושה ריאות בשלושה ימים, תמיה שבעה ימים. כתכתיב, כי יזוב זוב דמה ימים רבים, ודרשינן ימים שניים, כאילו יום אחד ואחר כך יום שני, רבים זה מוסיף עוד יום, שלושה. קרבה ריאותיה, אומר רש"י, ביום אחד, אם הייתה רואה שלושה ריאות דם ביום אחד, תורה מטומאת שבעה, אלא שומרת יום כנגד. רש"י פשוט מוסיף שהביטוי בגמרא תורה זה לאו דווקא תורה לגמרי, אבל היא תורה מלהיות זווה גדולה, מטומאת שבעה. טומאת שבעה מחייב אותה לשמור שבעה ימים ללא ריאת דם, אז היא לא אם היו שלושה ריאות ביום אחד, אלא שומר יום כנגד יום, היא תמאה באותו יום שיעורה, וגם למוחרת היא צריכה לשמור יום אחד של תרה, לא שבעה ימים. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר להן רבי מאיר, אומר, הרי הוא אומר וזאת תהיה תומתו בזובו. בגלל גזירת הכתוב הזה אנחנו לא דורשים את הקל וחומר שאני אמרתי מקודם, שאם בריחוק כך אז בקרוב עוד יותר. זה בגלל שכאן בעניין הזווה יש פסוק, אני קורא עוד פעם, וזאת תהיה תומתו בזובו. זה פסוק לעניין זכר, שיש הפרשות מזכר, מחוץ מקרי, שכבת זרע, יש עוד הפרשה שנקרא זו, והוא שונה, ויש לו דינים שונים. ואצל הזכר, הדין אומר שאם הוא רואה שלוש ריאות של ההפרשה הזאת שנקרא זוב ביום אחד, אז הוא יהיה זב עם חיוב הבאת קורבן. וזה מאפיין את הזכר, תלה הכתוב את הזב בריאות ואת הזבה בימים. בפסוק שקראנו כתוב וזאת, וזאת זה מיעוט, שזה אצל הזכר תומה תלויה בריאות, ואפוקי נקבה שהתומה שלה תלויה בימים, כמו שאמרנו לפני כן. הגמרא שואלת, ממאי דהי וזאת למעוטי זווה מיריות, שאצלה שלוש להיות ביום אחד לא מתמה, אימא המילה וזאת אולי נכון הוא מיעוט למותי זב מימים, שאומר שזב לא חייב כאילו להיות בדווקא במשך ימים. אם היינו אומרים כך למותי זב מימים, זאת אומרת שאצל זב אולי הכוונה שאין צורך דווקא בימים נפרדים, אבל לגבי הנקבה לא ממעטים אותה מכלום, היא תתמה בשלוש להיות ביום אחד וגם במשך שלושה ימים. אולי זה כוונת הפסוק המיעוט וזאת. אמר קרא, להגיד כזה דבר זה לא ייתכן, כי מה כתוב בפסוק? ועזב את זובו לזכר ולנקבה, מקיש זכר לנקבה. מה נקבה? בימים. אף זכר בימים, גם הזכר הוא יכול להתאמות במשך ראיית זוב שלושה ימים זה אחר זה. אני רוצה לתקן את עצמי לפני שורה שנאמר בגמרא, אימה למעוטי זב מימים, הכוונה הוא שאם הוא יראה זוב במשך שלוש ימים הוא לא יהיה תמי. אז הגמרא עונה, לא, זה אתה לא יכול להגיד, כי הפסוק הזה מקיש זכר לנקבה. מה נקבה? בימים. אף זכר בימים. שאלה, ולקיש נקבה לזכר, מה זכר בריאות? אף נקבה בריאות. כמו שזכר בשלוש ריאות ביום אחד נטמע גם הנקבה, הגמרא אומרת המיעט רחמנה וזאת, אבל היה מיעוט שרק הזכר בריאות. שואלת הגמרא, ומה ראית? מה גרם לך, מה ראית למעט הנקבה מריאות ולא הזכר מימים? תשובה, מסתברא קאי בריאות, הפסוק שהזכרנו, וזאת תהיה תומתו בזובו, הפסוק הזה מדבר על ריאות. אז קאי בריאות של הזכר ממעט ריאות. כשיש מיעוט, אז המיעוט מן הסתם הוא באותו תחום שאתה עומד, ואם אתה עומד בתחום של ריאות ואתה אומר יש כאן הגבלה או מיעוט, אז הבא למעט משהו אחר בקשר לריאות, היינו ריאות של נקבה. שלוש ריאות של נקבה של דם ביום אחד היא לא תהיה זווה. קאי בריאות ממעט ימים, אתה מציע לי שמהפסוק הזה שמדבר בריאות אתה רוצה למעט את הזכר מימים? זה לא הגיוני. אם אתה עומד שוב פעם בתחום מסוים בריאות, אתה לא מצפה שהמיעוט יהיה למעט משהו מדוגמה אחרת, מתחום אחר. תנו רבנן, איזה מועד? כל שעידו בו שלושה ימים. זה מזכיר לנו שיטת רבי יהודה במשנה. ותם, אותו שור שנהיה מועד, איך הוא יכול לחזור להיות תם? שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח. דברי רבי יוסי, זה שם חדש, כי עד עכשיו ראינו רבי יהודה ורבי מאיר, כאן אנחנו עם רבי יוסי. ולפי רבי יוסי, אחרי שהוא נהיה מועד כשיטת רבי יהודה, איך הוא הופך להיות בחזרה תם? עניין של התינוקות המלטפים. אבל זה כמו רבי מאיר במשנה, זה שילוב. רבי שמעון אומר, מועד כל שידו בו שלוש פעמים, זה כמו רבי מאיר במשנה, לא קשור לימים, גם שלוש פעמים ביום אחד, ולא אמרו שלושה ימים אלא לחזרה בלבד. וזה כמו רבי יהודה במשנה, שאם במשך שלושה ימים הפרה לא נוגחת, אז היא הופך, חוזר להיות תם. אז מה שראינו פה בברייתא, רבי יוסי ורבי שמעון, שתי שיטות תנאים שבעצם שילוב מהתנאים שראינו מקודם, רבי מאיר ורבי יהודה. אמר רב נחמן, אמר רב עדה ברבה, הלכה כרבי יהודה במועד, עניין של שלושה ימים, יום אחר יום, שלושה ימים נפרדים, ולא שלוש נגיחות ביום אחד. שהרדמה ראו פוסק כרבי יהודה, שהרי רבי יוסי מודה לו. והלכה כרבי מאיר בתם, זה עניין של התינוקות המלטפים, שהרי רבי יוסי מודה לו. אז אנחנו מדגישים, מחשיבים ביותר שיטת רבי יוסי. הגמרא מקשה, אמר לי רבה לרב נחמן, רב נחמן שפסק מה שראינו עכשיו, רבה שואל אותו, ולי ממו הלכה כרבי מאיר במועד, שהרי רבי שמעון מודה לו, כפי שראינו בברייתא מקודם, שמועד אם יש העדה במשך בגלל שלוש פעמים, לא ימים נפרדים. אז בואו נפסוק כמו רבי מאיר, בגלל שרבי שמעון סובר כמותו, והלכה כרבי יהודה בתם, שהרי רבי שמעון מודה לו. מה זה הלכה כרבי יהודה בתם? שיעברו שלושה ימים ללא נגיחה, כמו שרבי שמעון אומר. הוא אמר, נהיה, לא אמרו שלושה ימים, אלא לחזרה בלבד, היא אותם. אז למה לא תפסוק כך? אמר לי, רב נחמן עונה, ענה כרבי יוסי סבירה לי, שרבי יוסי נימוקו אמו. אני נוקט בשיטת רבי יוסי, כי אצל רבי יוסי יש תכונה מיוחדת בפסקים שלו, וזה מה שנקרא פה נימוקו אמו. רש"י אומר, טעמיו וראיותיו, ראיות שלו אמו. עד כאן שיעורנו להיום.